ערב טוב לכולם. פרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, הוא נער את בני בלה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבוא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. כן, ואז התורה מספרת, רגע, וואו. טוב, יש לנו פה הרבה, כן. ואמרו לו, אמרו לו אחיו, עשה לו קטונת פסים. טוב, בוא נעצור לרגע כאן ונתחיל לרגע את ההתחלה של הפרשה, נסביר. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. לפני החלומות. אז אלה תולדות יעקב יוסף. השאלה היא מה פתאום תולדותיו של יעקב זה יוסף? אפשר לומר אלה תולדות יעקב, ואז לומר, אם אתם זוכרים את פרשת נוח, אנחנו זוכרים, כן, אלה תולדות נוח, כן? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז שואל שם רשי, מה, וכי זה התולדות שלו, איש צדיק תמים היה בדורותיו? אז אומר רשי שהמעשים של הצדיק זה תולדותיו של הצדיק, כן? הוא היה צריך לכתוב, אלה תולדות נוח, שם חם ויפה. אבל פה כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, היה צריך לכתוב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. מה פתאום אלה תולדות יעקב יוסף ב-17 שנה? אז אומר רשי שכל מה שקרה, הוא אומר את זה על פי המדרש, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף. כי אם יעקב נרדף על ידי אחיו, והוא, כן, נרדף לאחיו, רצה להרוג אותו, כך גם אחיו של יוסף מכרו אותו, והם רצו בכלל להרוג אותו גם כן. אם יוסף היה 22 שנה, 22 שנה, בן 17, כשפגש אותו יעקב אבינו בן 39, 22 שנה, הוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם, כי הוא לא היה עם אביו. למה? כיוון שגם יעקב אבינו 22 שנה, הוא לא היה עם אביו, עם יצחק, כאשר הוא 20 שנה נמצא בבית לבן, ושנתיים לפני כן, ועוד שנתיים לפני כן, שנתיים אחרי כן, סליחה, כשהוא היה בדרך לארץ ישראל, אז יוצא 22 שנה. אז כנגד אותם 22 שנה, כף בית שנים, אתם גם כן כף בית שנים של יוסף. יוצא שיש פה איזה הסימילריטי, איזושהי הגבלה בין יעקב ויוסף. ועוד משהו, גם יעקב ויוסף, דמות דיוקנו של יוסף היה כדמות דיוקנו, דמות איכונין של יעקב אבינו. ויעקב אבינו גם כדמות איכונין של יעקב אבינו היה כדמות איכונין של האדם הראשון. אז אלה תולדות יעקב יוסף. אבל הייתי אומר עוד משהו. יעקב זה מלשון עקביים. עקב. אבל ליעקב כבר יש עוד שם. ישראל. ואם אנחנו זוכרים שהשם הזה ישראל זה מלשון ראש, לי ראש. ואילו יעקב מלשון עקב. אז אם אני הייתי אומר אלה תולדות ישראל, לא יצויר שהייתי כותב אלה תולדות ישראל, איך היה צריך להיות הפסוק? יהודה. כי יהודה הוא בחינת משיח בן דוד, ממנו יוצא משיח בן דוד. וזה בחינה של לי ראש, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל, כמו שברך אותו בפרשה הקודמת, ויאבק כי ישמעו עד עלות השחר, שזה שרו של עשיו, וכשהוא ניצח את שרו של עשיו, אז בעצם נתן לו שרו של עשיו שם, ישראל, כי שרית עם אלוקים, עם אנשים בטוחן, ואחר כך גם כן, הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לא יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל, כן? אז לא, אומרת הגמרא, לא שיעקר שמו של יעקב, אלא שיהיה שם ישראל עיקר, ושם יעקב תפל, או מה זה אומר? שבחינת משיח בן יוסף הוא תפל, לבחינת משיח בן דוד. דמה, אנחנו אומרים בתפילה, כיסא דוד עבדך מרת הצמיח, ואנחנו אומרים, מכוון על משיח בן יוסף, שלא ימות על ידי ארמילוס הרשע. כי הוא בבחינת הכיסא, ואילו משיח בן דוד הוא בבחינת היושב על הכיסא. כן. אז אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה, הוא היה נער, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה. אז מה זה רואה את בני בלעם? למעשה הוא גדל עם בלעה אחרי מות אמו, הוא היה אצל בלעה, גידלה אותו. והוא התייחס לבני השפחות כאל נשותיו של יעקב אבינו, לא כאל שפחות. למה? מכיוון שתכף נראה את זה, לכן הוא לא מוציא, לכן הוא כל הזמן, כשהוא הוציא דיבתם רעה אחר כך, אז הוא בא ואומר לאבא שלו, אבא, הם מזלזלים, הם מתייחסים לבני השפחות, ומזלזלים בהם. למה? כי הם התייחסו אליהם כאילו, כי הם שפחות של האימהות, של לאה ורחל, של זלפה ובילה, הם השפחות, והם לא האימהות, ולכן הבנים שלהם הם מבחינת עבדים, כן? אבל יוסף התייחס אליהם כאל האימהות, וכאן מביא אור החיים הקדוש משהו מאוד מאוד מעניין, אומר שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הריף, אומר שלפי הרמב״ם, אם הבעלים, הבעל, האדון, לוקח את השפחה, והוא בא עליה, והיא יולדת לו בן, אז אם הוא לא מראש אמר שהוא משחרר אותה, מתכוון לשחרר אותה, אז היא נשארת שפחה, והבן הנולד הוא עבד. כי הוא צריך מראש לומר, לשחרר אותה. כן? לפי, שזאת הכוונה שכשהוא בא עליה, הוא בא על מנת לשחרר אותה. אבל לפי הריף, זה לא ככה. לפי הריף, זה בעצם עשיית המעשה הזה שהוא עושה, שהוא בא עליה, בעצם זה הוא כבר משחרר אותה, ומילא הבן כבר הוא לא עבד, אלא הוא חופשי. אז כביכול יוסף חשב שהם חושבים כמו הרמב״ם, ושהוא חושב כמו הריף, ושבעצם כשהוא חושב כמו הריף, אז זאת אומרת שהם לא, שהבנים האחרים, השבטים האחרים, כמו דן, נפתלי, אם אפשר קצת, שדן ונפתלי ואשר ובני השפחות הם למעשה, הם כאילו, יוסף סבר שהאחים סוברים כמו הרמב״ם שהם בעצם עבדים, ושהזלפה ובילה הם שפחות, ואילו הוא סובר כמו עריף שהם, לא, שהם בני חורין. ואומר הרמב״ם, אומר האור החיים הקדוש, מביא את המחלוקת הזאת, אומר שעל זה באו האחים ונענש יוסף, למה הוא נענש? איך אתה מעז לחשוב כך על יעקב אבינו, וכי יעקב אבינו היה בא על השפחות מבלי לשחרר אותם? גם אם אנחנו חושבים כמו הרמב״ם, אבל בוודאי שהוא שחרר אותם. ולכן כביכול יוסף נענש גם על העניין הזה, וקרא לו המקרה של אשת פוטיפר. למה? כי מה הוא בא, סליחה, של, לא של אשת פוטיפר, שהוא נמכר בעצמו לעבד. הוא נמכר לעבד, למה הוא נמכר לעבד? במידה כנגד מידה. מטוב שהקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה. זה שהוציא דיבתם רעה על זה שהם היו יוצאים נשים נוכריות, כמו שאומר רש"י, ושהם אוכלים עבר מן החי. ורד, זה מפריע מאוד מאוד, אי אפשר בשביל לשמוע כלום. על זה גם כן נענש יוסף, שכאשר הם, שכאשר האחים החליטו למכור את יוסף, הם לקחו, הורידו את קטונת הפסים מעליו כשהוא מגיע לשכם, כשאבא שלו שולח אותו, אז הם כן שחטו את השעיר, כן, וטבלו את דמו, וטבלו את הקטונת בדם. למה? כנגד זה שהוא טען כנגדם שהם לא שחטו, שהם אוכלים עבר מן החי בלי שחיטה. וכנגד זה שהוא טען שהם יוצאים נשים נוכריות, אז בעצם היה כל המעשה של אשת פוטיפר. שקרה שם, כי הכל, מידותיו של הקדוש מידה כנגד מידה. ושאין, כמו כן, כמו שאין, אין עונש בלי חטא, לכן נענש יוסף. אבל אם זה כך, אז רק יוסף אשם. האחים לא צריכים להיות אשמים. אבל לא, זה לא ככה. גם האחים אשמים, ומה העניין שהאחים אשמים? אם יוסף אשם, אז האחים לא אשמים. אם אחים, ואם האחים אשמים, אז יוסף כביכול אמור להיות לא אשם. אבל זה לא נכון, בעצם פה יש פה אי הבנה, והם בעצם כולם אשמים. למה? כי כפי שאמרנו, אם מסתכלים המפרשים, אז רש"י אומר מפורש שיוסף נענש, אבל באמת גם האחים אשמים. למה? כי הם בעצם, מה שהם עשו, הם באמת, הם סברו שהוא, יש לו דין רודף, הוא מוציא דיבתם רעה. אומר רב פנחס שיינברג, הוא אומר שהאחים לקחו, שיתפו את השכינה בבית דין, ודנו אותו דין רודף, והם ידעו את כל הלכות רודף, והם דנו אותו דין רודף. אז הם ידעו, תורת אמת נתן לנו, ומתוך התורה הם ידעו מה זה דיני רודף, הם שיתפו את השכינה בבית דין. אבל, הם לא הסתכלו במציאות לראות שיוסף הוא לא רודף. ואז אין עדיין לדון דין אמת, אלא דין אמת לאמיתה. אנחנו צריכים לחקור גם את המציאות ולראות שבאמת, זה גם נוגע לדורנו, שהרבה פעמים פוסקים הלכה, תורת אמת לפי הפסקים, אבל לא חוקרים ממש את המציאות עד הסוף, כדי לראות מה המציאות עצמה. צריך לחקור את המציאות, כדי לראות מהי המציאות שעליה פוסקים את הפסק הלכה. אתה יכול לפסוק, למשל, להתחסן מדין פיקוח נפש, וכן, ולומר שכולם צריכים להתחסן גם מדין לא תעמוד על דם רעיך, אבל כן, וגם אם אתה לא נדבק כי אתה ילד, אז אתה חייב להתחסן כדי שלא מישהו אחר לא, אבל זה, בסופו של דבר זה לא נכון. אם מסתכלים רגע על המציאות, אז מסתכלים ורואים שבעצם החיסון הזה הוא לא חיסון וכולי. כן, דוגמה קטנה, כן? או שילדים בכלל זה לא מחלת ילדים, ושאין מצב כזה של חיסון העדר, כן? כי בסופו של דבר הם בכלל לא נדבקים, אז הם בכלל לא יכולים, אז הם בכלל לא יכולים גם להדביק אחרים. אז לא צריך לא משיגים ככה חיסון עדר. לא משנה, צריך להסתכל על המציאות ולראות איך משיגים חיסון עדר. אולי חיסון עדר אפשר להשיג דווקא על ידי אנשים שהם לא מחוסנים, שהם חלו והחלימו, ואז אפשר להשיג חיסון עדר, כן? אבל מרגע שלא בוחנים את המציאות כמו שצריך, ולא חוקרים אותה כמו שצריך, אז אפשר לפסוק הלכה. אולי ההלכה נכונה, אבל היא לא על המציאות הנוכחית. כן, זה לא... אבל פה, אז האחים באמת דנו את יוסף, והשימו אותו, אבל הם השימו אותו בדין רודף, ולכן הם מכרו את יוסף. הם ראו יותר למכור אותו, כן? אבל מה עומד מעבר למחירה? מה היה הסיפור האמיתי? מה מסתתר מאחורי כל הסיפור הזה? זה שיעקב אבינו אהב את רחל, הוא העביר את כל אהבתו אחרי פטירתה ליוסף, ואותו אהב מכל אחיו, כי הוא אהב את רחל. ואז הוא עושה לו קטונת פסים, ויקנו בו אחיו. על מה הם קינו בו? מה, בגלל שהם לא יכולים להבין שאמא שלו מתה, הם לא יכולים להבין. לא היה מדובר על דברים פשוטים, זה לא אנשים פשוטים. אנשים מאוד מאוד גדולים, הרבה מעבר אלינו. אנחנו אולי, הקנאות האלה היו מתאימות לנו, אז אנחנו נפרש את זה לפי הפירושים שלנו. לא, זה טעות. הם אנשים נשגבים, שכל עניינם היה מי ימשיך, ממי יצא העם הקדוש הזה, מי ימשיך את אברהם אבינו, את אברהם, יצחק, יעקב, ממי יצאו השבטים, ממי יצא העם הקודש? האם הם יהיו הקליפה ויוסף יהיה הפרי? ויוסף הולך לקבל את הברכות, אלה תולדות יעקב ויוסף, והוא בעצם הממשיך דרכו של אברהם, יצחק, יעקב, והם, כמו שלאברהם אבינו היה בן שהוא יצחק וישמעאל, ויצחק הוא הפרי, ואילו עשיו הוא הקליפה, וכן, מה? וכן, לאברהם אבינו, כן, וסליחה, וישמעאל הוא הקליפה, וליצחק אבינו, היו שני בנים, ויעקב הוא הפרי, ועשיו הוא הקליפה. אז האם גם פה, הם חשבו שאולי גם פה, זה מה שיקרה ליעקב אבינו, הוא לא ידעו שמיטתו שלמה. זה נודע רק אחר כך, כשיעקב אבינו חולה, הוא שוכב בפרשה הבאה, כן? והוא שוכב על מיטתו, פרשת ויחי, ואז שם מה מתברר? שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, שיעקב אבינו, הם כולם אומרים שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, ויעקב אבינו מוסיף ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז מיטתו שלמה, ואז יודעים שכולם צדיקים, ואין קליפה אצל יעקב אבינו מיטתו שלמה, שהוא בחיר אהבות, וזה לא כמו אצל אברהם ויצחק. אז, אבל הם לא ידעו את זה, ומכיוון שהם ראו שאותו אהב אביהם, ושהוא בא ומוציא דיבתם רעה, כן אל אביהם, אז הם חשבו שהוא מנסה להוציא אותם קליפה, מה שנקרא, ולהיות הפרי, והוא עושה את זה בכוונה, והנה הוא בא אפילו עם החלומות שלו, ועוד חלום עם השיבולים, שקם האלומתי וגם ניצב, ותשתכוון האלומותיכם סביב האלומתי, או שהנה השמש בירח והכוכבים, 11 כוכבים משתכבים לי. אז הם הבינו שהוא, המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו, אתה זה שתהיה בעצם, ממך יצא המשיח, ממך תצא הגאולה, אתה תהיה, ממך יצא עם הקודש, ואנחנו בעצם, לא, ואגב, שתדעו שאחים כן ידעו שמיוסף צריכים לצאת 12 שבטים. בשלב הזה עדיין לא, מתי יצאו ממנו רק מנשה ואפרים? אחרי הסיפור של אשת פוטיפר, שיפוזו זרועי ידיו, ואז יצאו ממנו 10 טיפות, ואותם 10 צדיקים שהיו אמורים לצאת ממנו, כן, לא יצאו ממנו, כן, אז, ואז הוא יקבל רק שני שבטים, שזה אפרים ומנשה. אבל מיוסף היה צריך לצאת 12 שבטים. אז זה היה המתח, אבל השם העלים את זה מהם. למה השם העלים את זה מהם? כי הייתה לו תוכנית, התוכנית שלו הייתה להוריד את עם ישראל למצרים. ולמה להוריד את עם ישראל למצרים? אז אמרנו שמכיוון ש... באמת, הקדוש ברוך הוא בבירות בין הבתרים מבטיח לאברהם, אבינו, יגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, אומר לו, כן, אני אתן לך את ארץ ישראל, אני מבטיח לך, כן, אבל לא עכשיו, כי לא שלם אבון האמורי. כן, האמורים עדיין, יש לי חשבון איתם, כן, הם צריכים עוד, כשהם יגיעו למכסה, והם עלו את המכסת החטאים שלהם, אז אני אסלק אותם מארץ ישראל, ואתם, מארץ כנען, ואתם, ולך אני מבטיח, ולזרעך אני מבטיח את ארץ כנען. אבל בינתיים, היות שאתה, אברהם אבינו, רצית לתקן את החטא של האדם הראשון, ואתה רוצה להקים את האומה, את אורות עמה, כן, אורות התיקון, שתקן את חטא עץ הדעת, אז לכן אני נותן לך את המשימה, הנה, בניך ירדו למצרים, וכל הניצוצות שיצאו מהאדם הראשון אחרי, החטא של האדם הראשון שיושב בנהר, זה נהר זה היה, הוא יושב בנהר וניסה לצנן את עצמו, ואותה למד יוד, כן, הייתה, החטיאה אותו ויצאו ממנו ניצוצות במשך 130 שנה. כל הניצוצות הללו, בסופו של דבר, הם ירדו למצרים, לערוות הארץ. והיה צריך להוציא את הניצוצות הבלויים שם ממצרים, כדי לתקן את החטא של האדם הראשון. והנה עם הקודש, שהוא עם ישראל, הזר החש, אתה רוצה לתקן את החטא של האדם הראשון, התחלת את המשימה, תביא האומה, אז אתה צריך לרדת למצרים, כדי להוציא משם את כל הניצוצות הבלויים בסיטרה, סיטרה אחת. ובאמת, אם אנחנו זוכרים שכשעם ישראל יוצא ממצרים, הם יוצאים ממצרים ועומדים 50 יום אחרי זה במעמד הר סיני, ואז פסקה זו עמתם. למה? כי הם תקנו את החטא של האדם הראשון. ואם לא היו חוטאים אז מה היה קורה? אז באמת זהו, היה תיקון, תיקון שלם. נכון? הם לא היו חוטאים בחטא העגל, היה תיקון שלם. משה רבנו היה משיח, והם מכניס אותם לארץ ישראל, והם היו כמהלכי השרת, והכל היה לפי תוכנית הלוחות הראשונים, וזהו. אז זאת אומרת שבעצם הירידה למצרים הייתה לצורך תיקון החטא של האדם הראשון. כיוון שאתה, אברהם אבינו, התחייבת לזה, ואתה רוצה לתקן את החטא של האדם הראשון. אז הנה, זרעך ירד למצרים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, מסובב את זה בצורה כזאת, שיוסף לא ידע, שיעקב, אגב, רק שתדעו, שיצחק אבינו כן ידע, יצחק אבינו כן ידע שיוסף חי. הוא ידע. ולכן כתוב בפרשה, שבכה אותו אביו, כן? והבכה אותו אביו. איזה אביו? הרי כתוב לפני כן שיעקב אבינו, הוא מתאבל עליו. כן? אז ונגזרה גזרה על המת שישתכח מן הלב, אבל הוא לא משתכח מן הלב אצל יעקב אבינו, הוא ממשיך להתאבל עליו כל אותם 22 שנה. כי הוא באמת לא מת. אבל כי גזרה על המת שישתכח מן הלב. אבל מה זה ויבכה אותו? אם הוא מתאבל עליו, אז... בסדר, אז מתאבל עליו, אבל מה זה ויבכה אותו אביו בלשון אחרת? הכוונה היא, אביו של יעקב אבינו, שהוא יצחק, שידע את האמת, וידע שהוא חי, אבל הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא יחלים ממנו, אז אני לא יכול להגיד, אני לא יכול, אין לי רשות להגיד לו, כי כנראה זה לצורך. זה צורך התוכנית האלוקית. אז יצחק לא גילה, אבל הוא הצטער בצערו של בנו, שלא יודע שבנו חי, והוא כואב את הכאב הזה של הבן שלו, של יעקב, שהוא בצער על הבן שלו. אז אמרנו שבעצם המשפט שעשו האחים, כמו שמר פנחס סיינברג, הם שיתפו את השכינה בבית דין, ודנו אותו דין רודף, ולמעשה הם טעו בזה כי הוא לא הרודף. אבל יעקב צריך להבין את יוסף. מה יוסף עשה? הוא ראה אותם. נכון, הם עשו בספר היצירה, הם לא חטאו באמת, ספר היצירה שכתב אברהם אבינו, הם בראו בהמות וחיות, שפטורות משחיטה. כי כל מה שקשור לציווי של לשחוט, זה רק בריאה טבעית, בריאה שנבראה מבראשית. אבל כאשר מדובר על משהו שהם עשו בדרך נס, לא היה צריך שחיטה. זה היה פטור משחיטה. או הם אכלו, לפי פירוש אחר, הם אכלו בני פקועה. מה זה בני פקועה? יש סיפור על הרמב״ם, שהגיעו אליו תלמידי חכמים לבקר אותו, ואז הוא פשוט לקח עגל, נתן לו מכה, הרג אותו, ובישל להם בשר, ונתן לפניהם. הם הסתכלו, הם היו עמומים, הוא לא שחט אותו, פשוט נתן לו מכה, והפיל אותו, כן, והרג אותו, והתחיל, ואז אחרי זה, מה הסיפור, נתן להם לשתות חלב, נתן להם כוס של חלב ולשתות אחרי שהם אכלו בשר, ואז הם היו אומרים, הרמב״ם, איש הענק בענקים, ואז אמר להם אחר כך הרמב״ם, תגידו, מה אתם חושבים על מה שעשיתי? על מה שזה, אז שאלו אותו, תגידו, מה, נתת לנו לאכול, הגשת לנו חלב אחרי בשר, ובכלל לא שחטת? זאת אומרת, מה שלא שחטתי זה בן פקועה, ובכלל בן פקועה פטור, כן, הוא בר ירח אמו, אז אם שחטתי את האמא שלו, אז הוא נחשב לשחוט ועומד. ואז אפשר למכה על ה... כן, על זה שהורגים אותו, הוא נחשב לשחוט ועומד. אבל זה לא צריך שחיטה. ומה שנתתי לכם חלב, זה חלב שקדים, זה לא חלב בכלל, זה לא חלב אמיתי. אז זה היה מותר לכם לשתות את זה. אז הוא כאילו ניסה... זה הסיפור של סיפור עם הרמב״ם. אבל כאן יוסף רואה, הוא נער, הוא רואה את האחים שלו, הם מלומדים בקבלה מעשית, ומבינים בכלל, עושים, בורים נשים בספר היצירה, שבכלל כל, הם ידעו לעשות את הדברים בלי שום איסורים, והוא לא מבין מה הוא רואה, מה שהוא ראה, הוא בא לאביו כדי שיתקן אותם, כדי להוכיח אותם, כי ממנו הם לא יקבלו, הוא נער, אז כדי שאביו יקבל אותם. עכשיו, אבל עדיין היה פה צד של מרית עין, כי הם היו צריכים להבין שהוא נער, הוא לא מבין מה הוא רואה, ויש פה בעיה של מרית עין. זה צד של... עכשיו, כמובן שיוסף הצדיק, מכיוון שהוא גדל עם בני השפחות, הוא גדל איתם, מתייחס אליהם כפי שאמרתי, כאל בנים. ואז נשאלת השאלה, איך ייתכן שגם בני השפחות היו באותה עצה יחד עם האחים למכור את יוסף? אבל לכאורה הוא כל הזמן סינגר עליהם, ורק האחים זלזלו בהם. הם זלזלו בהם למרות שהם חשבו שיוסף הוא צדיק, שאבא שלהם הוא צדיק, ולמרות שהוא צדיק, בוודאי בוודאי שהוא שחרר את השפחות, והם לא שפחות, והילדים עצמם שנולדו הם בוודאי בוודאי בנים ולא... עבדים, אבל למרות זאת הם זלזלו בהם, כי הם כאילו באו מהצד הזה, הם הפכו להיות בנים, אבל כאילו עדיין סוג ב' מה שנקרא, ואימהות כאילו סוג ב', אז ויוסף לא אהב את זה. אז מה פתאום הם היו באותה עצה? התשובה היא מכיוון שגם גם בני השפחות, כן, שהם גם בעצמם השתתפו בספר היצירה ובעשייה של אותם מעשים. הם השתתפו יחד עם האחים. וכשיוסף ראה אותם, הוא הוציא דיבתם רעה, לא רק של בני לאה, אלא גם של בני השפחות בעניין הזה. למרות שהוא לא אהב את האפליה שהם עושים. אבל כן, אבל נכון, הם שווים גם כן בחטא. ולכן הם היו באותה עצה, כי בעניין הזה הם לקרסו לו. אבל הקדוש ברוך הוא העלים מהם, כל אחד מהם את החטאים האחד של השני. ולמעשה, כן, האחים נתפסו בעניין של המכירה. נתפסו על החטא הזה. ולכן, כפי שאמרתי גם כן בהרצאה הקודמת, שבאמת בעשרה הרוגי מלכות, כל הסיפור של עשרה הרוגי מלכות זה שהסיפור של הקיסר הרומאי שקורא לאותם, לרבן גמליאל, לרבי עקיבא, לרבי שמעון כהן גדול, לכל העשרה הרוגי מלכות, והוא שואל אותם, מאז ימי אבותיכם עד 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 ימיכם לא נמצאו צדיקים כמותכם, ואתם תגידו לי, אבל תגידו לי את האמת, גונב איש ומחרו לפי התורה, מה הדין שלו? גונב איש ומחרו. ואז התשובה שלהם הייתה, גונב איש ומחרו חייב מיתה. אז אמר להם, מכיוון שהם מכרו אותו בעבור נעליים, כן, הם קיבלו נעליים עבור המחירה שהוא 20 שקלים, אז 20 מאות, כן, עבור המחירה שלו, כאילו מכרו אותו בעבור נעליים. ואגב, הוא נמכר הרבה פעמים, נמכר לישמעאלים, נמכר למדיינים, ואז הוא נמכר למצרים, כן. אז כך אומר רשי, שהוא נמכר הרבה פעמים. מי שאלה אותו מהבור זה האחים שלו אלו אותו מהבור. ואז הם מכרו אותו למדיינים, המדיינים מכרו אותו לישמעאלים, ישמעאלים מכרו אותו למצרים. ומכיוון שהוא צדיק, יוסף צדיק, אז הישמעאלים היה להם כל מיני בשמים, כן, המדיינים היו להם, או שהיו ראש ההפך, אחד מהשיירות שם היו להם בשמים, ואחד מהם היה להם איתרן וריחות של נפט וכולי, אז מכיוון שהצדיק, הקדוש ברוך הוא חס על הצדיק, והשיירה שהובילה אותו למצרים הייתה שיירה של בשמים וריחות טובים. אבל ככה הקדוש ברוך הוא בעצם מוריד את עם ישראל למצרים, כן, לצורך התוכנית הזאת, התוכנית של, כדי שיהיה קור היתוך, והעם ייווצר במצרים, וכשהוא יוצא ממצרים אחרי ברור הניצוצות. אגב, אני אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, שרבי יעקב בוחצירא אומר, שנשמות ישראל, הם אלה שהיו בדור אנוש, התגלגלו אחר כך לדור נוח, והם היו בדור הפלגה, והם בעצמם היו גם כן בדור סדום ועמורה. לכן הם היו צריכים לרדת למצרים, כדי לתקן. וכל מה שקרה במצרים, גם כן, זה היה כנגד אותם דורות. למשל, זה כל הבן הילוד האירוע השליחו, זה כנגד דור המבול. כל הבן הילוד האירוע השליחו. וכנגד דור הפלגה, אז הם היו צריכים ללבון לבנים. הם צריכים לעשות את כל, לבנות את הפירמידות, לבנות את הרי פתאום ורעמסס. וזה שרדו אותם הנוגסים במצרים, זה היה דור, כנגד דור סדום ועמורה. שם הם בעצם תקנו את, וזה שהם לא התערבבו עם המצרים ושמרו על לשונם, על שפתם, כן, על הלבושם, ועל חמישה דברים שהם שמרו, כן, שלא התערבבו איתם במצרים, אז זה בעצם, זה היה כנגד דור אנוש, שבעצם, שעבד עבודה זרה, והם התבדלו מהמצרים. כן, למרות שהם, איפשהו, כן, כן חטו בעבודה זרה, אבל הם התבדלו מהגויים, הם עשו איזושהי הבדלה. אז שם במצרים בעצם, המטרה הייתה, לטהר אותם מכל התומעות של כל, של כל ארבעת הדורות שהכעיסו לפני הקדוש ברוך הוא, לפני זה. עכשיו, בתוכנית האלוקית, כפי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא מעלים את זה מיעקב אבינו, מעלים את זה בכלל מזה, והם יורדים למצרים. וכאן הקדוש ברוך הוא בונה את התוכנית איך, איך להקים את העם הזה, ולהוציא את ההבטחה מזרעו של אברהם אבינו. מה עוד יש לנו לומר על, על החלק הראשון של הפרשה? כן, אז יש לנו, יש לנו את רשי, הרשי הראשון של הפרשה, שאומר שה... בוא נסתכל על זה ביחד. אומר, טוב, פרשת וישב, אז הוא אומר, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ אליו רוגזו של יוסף. כן, שצדיקים מבקשים לשב בשלווה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דין לצדיקים מה שתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. זה, כן, ורשי מוסיף שם, כן, אז לכן, ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף. והוא נער את בני בילה, שהיה עושה מעשה נערות, היה מתקן את ראשו, וממשמש בעיניו כדי שהוא ייראה יפה. וכך אומר גם רשי, מה זה ואת בני בילה? הוא נער את בני בילה ובני זלפה, מרגיל אצל בני בילה לפי שהיו אחד מבזים אותם, והוא מקרבן, אבל לא סתם, אלא מכיוון שבעצם בילה גידלה אותו. צריך גם לדעת שבחלומותיו, כשמדברים על חלומותיו של יוסף, אז הוא חולם בחלום השני, השמש בירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ואז אומר רשי, מכאן עמדו חז"ל, שאין חלום בלי דברים בטלים. כן, אבל אומר רשי גם כן ש, שהכוונה היא גם כן, זה מצד אחד. מצד שני, אפשר לומר שהוא התכוון לבלהה, ולא לרחל, אמו שנפטרה, מכיוון שבילה גידלה אותו. הוא היה רגיל שם. צריך גם לזכור עוד משהו, שגם במחירה עצמה, במחירה עצמה, ראובן לא היה, כשהם הוציאו אותו מהבור, ראובן לא היה שם. השאלה היא איפה ראובן היה. אז רשי אומר שראובן, הוא היה עסוק בסקוב את העניתו, בגלל שהוא החליף את יצועי אביו. ורשי מציע גם אפשרות נוספת, והוא אומר שכנראה זה הגיע תורו, כי כל אחד היה לו תור בכל יום לשרת את אבא שלו. אז הוא הלך לשרת את אבא שלו באותו יום, וכשהוא חזר אז הוא ראה שהבור ריק, כן, ושיוסף נמכר, ואומר, ואני אנה אני בא, הנער אלינו ואני אנה אני בא. אבל למעשה גם צריך לזכור דבר אחד, שיוסף הופך להיות הבכור. הופך להיות הבכור במקום ראובן. למה? כי ברגע שראובן החליף יצועי אביו, נלקחה ממנו הבכורה, וניתנה למי? ניתנה ליוסף. יוסף הוא הבכור, כמו שמברך אותו אחר כך אביו בפרשת ויחי, בכור שורו אדר לו, וקרני ראם קרנה בהם ינגח. כן? אז יוסף הוא הופך להיות הבכור. הבכורה נתלה מלאה, הבן הבכור של לאה שזה ראובן, ניתנה לבן הבכור של רחל, שהוא זה בעצם יוסף. אז גם כך זה גם אפשר להסביר את זה, אלה תולדות יעקב יוסף, שהוא בעצם הבכור של יעקב. הפרשה גם מדברת אחר כך, יותר מאוחר, על יהודה, ואיך יהודה בעצם, בוא נאמר, יהודה הוא בעצם, איכשהו, הוא יולד ילדים, יש לו את ער ואת עונן ואת שלה, ותמר, אחרי שער נפטר, אז היא ניתנת לבנו השני, כן, לעונן, ועונן גם כן, מכיוון שהוא לא רוצה להקים בית לאחיו, והוא מייבם, אבל למרות שהוא מייבם, אבל הוא לא מבצע את מה שהוא צריך לבצע כדי להקים בית לאחיו, הוא לא נותן זרע לתמר, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את המעשה שהוא עושה, והוא הורג אותו, ותמר מחכה לשלה שיגדל. עכשיו צריך לזכור מי זאת תמר. תמר היא ביתו של שם. והוא שם, בעצם, בית שם ועבר זה בית מדרש, שיעקב אבינו למד שם תורה, לפני שהוא הולך ללבן. והם הפיצו את התורה, זה היה בית מדרש. והיא מקבלת הוראה מהאבא שלה, תשמעי, תדבקי ביהודה, תדבקי בו כדי להוציא ממנו, ממנו יצא מלך המשיח. שם היה הנביא, הוא גם כן, איש אלוקים. והיא מתעקשת ללדת, כמו שאומר רשי, היא מתעקשת ללדת, מתאווה, אומר רשי, ללדת מיהודה בן. למה? כדי שממנה, כדי להקים את מלכות בית דוד, את הגאולה. ואז היא רואה ששאלה גדל והיא לא ניתנת לו, ואז היא יושבת בפתח עיניים על אם הדרך, כן? היא עושה את עצמה כאילו שהיא רוצה, והיא מתחפשת, ומכיוון שהיא הייתה צנועה לפני כן, כשהיא הייתה קלתו, אז הוא לא הכיר אותה. ואומר האריזל שהמעשה הזה של יהודה נתלה ממנו הבחירה. נתלה ממנו באותו רגע הבחירה. יש מצב כזה שבשביל התוכנית האלוקית, כדי שהקדוש ברוך רוצה לתקן עולם במלכות שדי, אז הוא לפעמים נוטל את הבחירה מהאדם, ואז בא מלאך ומכריח אותו לעשות את המעשה. יהודה היה מוכרח לאותו מעשה. וברגע שזה קורה, אז לכן הוא לא נשפט על כזה דבר. כי אתה לא יכול לשפוט אדם על מה שמעבר לבחירה שלו. אבל זה היה מעשה שהוא בא על תמר, כשהוא לא יודע, הוא חושב שהיא זונה על אם הדרך, בפתח עיניים, ואז היא נותנת לו, היא מבקשת ממנו, הוא מבטיח לה, מה תיתן לי? אני אתן לך גדי עזים. ולמה זה גדי עזים? מכיוון שהוא זה שבמחירה עצמו, עצמה טבל את הקטונת בדם של השעיר, של גדי העזים. אז למעשה לכן, פה במידה כנגד מידה, הוא בעצם כביכול נכשל בנושא של גדי העזים. ואז כשהיא מבקשת ממנו את הפתיל ואת החותמת, נכון? ואת שלושה דברים מבקשת ממנו, את המתה. מה זה החותמת? זה החותם שלו. מתה זה מתה, והפתיל, הכוונה היא לבגד שלו, כך אומר רש"י. ואז אחר כך, מה שמתברר זה שהיא אומרת לו הקרנה, הקרנה את הפתיל, כשהוא אב בדין, הוא רוצה להוציא אותה, כי אחר כך היא כבר הרה כביכול לזנונים, באים לשפוט אותה, על זה שהיא הרה לזנונים, כי היא בסופו של דבר, היא אמורה ליפול לפני שאלה ליבום, היא לא מותרת לעולם, ולמעשה הוא אומר, הוציאוה ותשרף, ואז היא אומרת לו, הקרנה. בשלב הזה, כשהוא בא, הוא אומר, צדקה ממני, יהודה הוא מודה, הוא תמיד יודע להודות על החטאים שלו. יש לו את כוח ההודעה. בזה הוא בעצם בא ומתקן, כן, את החטא שלו. כי יהודה איבד את שני העולמות, הוא גם, יותר מאוחר אנחנו נראה גם כן שכנושא של בגלל המחירה הוא איבד את הזכות שלו, ולכן הוא היה צריך אחר כך לערוב את בנימין, וכשהוא ערב את בנימין יותר מאוחר בפרשיות הבאות, אז בעצם הוא ערב אותו על העולם הזה והעולם הבא שלו. ולכן יעקב אבינו הסכים לתת את בנימין הקטן יחד עם יהודה, הוא לא הסכים עם ראובן, הוא הסכים לתת אותו. אז וכך הוא תיקן, אבל יהודה בא ומודה, וזה מלך, מלך שיודע להודות על הטעויות שלו, ולהודות, כשהוא יכול להעלים את זה, והיא הייתה יוצאת להישרף, ואף אחד לא יודע מה הסיפור הזה, אבל הוא כן יודע את האמת. ועכשיו הוא הולך להתבזות, ולמרות שהוא הולך והתבזה, בזה מאוד, אבל הוא יעשה את הדבר הנכון, ויהיה מסוגל לבוא ולהודות על האמת. אנחנו רואים פה בפרשה, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, את שני הדמויות הללו, ואחר כך אנחנו נראה גם כן את המפגש ביניהם, כן, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, אז יותר מאוחר, פרשת מקץ, פרשת ויגש, את המפגש בין שני המלאכים הללו, בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. למה זה קשור אלינו? כי פה התורה באה לא לספר לנו סיפורים, באה לספר לנו את השורש של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כי ועלו משיעים מהר ציון לשפוט את הרשעה, והייתה שם מלוכה, זה טרנד משיעים, שני מושיעים, שזה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שהם יהיו באחרית הימים המושיעים שיבואו להושיע את האנושות כולה מידי כוחות הרשע העולמיים. זה לא רק, כאילו, רק את עם ישראל, אבל זה, בוודאי שזה את עם ישראל, זה כי אנחנו אור לגויים. אבל זה בסופו של דבר את כל האנושות כולה. כי הבשורה התנכית היא בשורה אוניברסלית. וקיבלתי בתפילה קריאה לכל העמים. אבל כך הקדוש ברוך הוא מתחיל כבר בראשית ההיסטוריה, מכין תרופה למכה, וכל הסיפור הזה כאן הוא לא סיפור היסטורי שלא נוגע לנו, אלא פה מספרים לנו שורש השורשים של כיצד בסופו של דבר אנחנו, איך השם רקם מראש את הסיפור של הגאולה באחרית הימים. זה לענייננו. עכשיו, מה עוד אפשר לומר? גם כן, כאשר יעקב אבינו שולח אותו, אומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, מיבוש חברון. מה זה עמק חברון? לכי, חברון היא בעמק, חברון היא בהר. מה זה מעמק חברון? אלא מעצה עמוקה. זה אומר רש"י, מעצה עמוקה, הלוך חברון בהר, שנאמר, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. על דעת אברהם אבינו, על דעת יצחק עדיין לא קבור, אבל על דעת אברהם אבינו, שהצדיק שקבור בחברון. לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז כדי, לכן עצה עמוקה איך שעם ישראל ירד למצרים, ויהפוך להיות עם בקור ההיתוך, ויצא משם, ואחר כך יירש את ארץ ישראל, ותתקיים ההבטחה לאברהם אבינו. מה עוד? אגב, יש מחלוקת בין האור החיים הקדוש, לבין הגאון מווילנה, קשר לבור ריק אין בו מים. כן, אז השאלה היא, מה עשו האחים? בהתחלה הם רצו... מה אומר יהודה? למה שנרוג אותו? בוא נמכור אותו לישמעאלים, נכון? אבל הוא בעצם אחראי על המכירה. אבל לפני כן, כשהם הורידו אותו לבור, למה הם לא הרגו אותו? כי ראובן רצה להציל אותו מאדם, לכן מה הוא אומר? בוא לא נשלח בו יד, בוא נשים אותו בבור. מה הייתה הכוונה של ראובן? בוא, אנחנו לא יודעים, לכן גם כן ראובן אחר כך מזדעק. כי הוא אומר, הוא רואה שהוא נמכר, אז הנער איננו ואני בא. כי ראובן חשב כזה דבר, אני לא יודע אם הוא אשם או לא, אני לא יודע. אז בואו נשים אותו בבור, יש שם נחשים ועקרבים. אנחנו לא, ידנו לא תהיה בו, כן? אלא מה? כי אדם שהוא בחירי, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול להרוג בלא משפט. יש נספה בלא משפט. אבל נחש והקרב הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. והם לא הורגים אלא אם כן, הוא ראוי שהוא יהרג. אז בוא נשים אותו בבור, שיש בו נחשים והקרבים, מה אם אין בו? אם הקרב והנחש יהרגו אותו, סימן שהוא אשם. כי מן השמיים, הגזרה עליו הגזרת קראת, כן, כאילו, מוות משמיים. אבל אם לא, אז סימן שהוא צדיק. אבל זה שיוסף היה בתוך הבור, והוא לא נעקץ על ידי נחשים והקרבים, ואחר כך הם הוציאו אותו מהבור ומכרו אותו, אז בא כשרובן חוזר והוא רואה שהנער לא שם, ואז הוא מזדעק, ואנוכי ענה אני בא, אז הוא מבין שבעצם יש פה בעיה. יוסף חי, הוא לא נעקץ עדן חשים והקרבים. פה יש מחלוקת האם ייתכן להרוג אדם שלא נגזרה עליו גזירת מוות משמיים, על ידי אדם בחירי. אז יש דעה אחת שאומרת שאדם יכול להרוג, אדם שמכיוון שהוא יצור בחירי, הוא יכול להרוג צדיק שלא ראוי שהוא ימות. הוא יכול להרוג כי הוא אדם יצור בחירי. יש דעה אחרת שאומרת לא. אדם בחירי לא יכול להרוג בלי שמן השמיים גזרו עליו גזירת מוות. כן? וזה המחלוקת שיש בין האור חיים הקדוש לבין הגאון מווילנה. כן? שאחד מהם אומר אני לא, זה, צריך להסתכל פעם בתוך, בפנים, לראות מי אומר מה, אבל שאחד מהם אומר, יש נספה בלא משפט, ושאני אומר, לא, יש נספה בלא משפט, והכוונה היא שיצור בחירי, אדם רשע יכול להרוג צדיק, גם אם הצדיק הזה לא אמור למות, מכיוון שיש לו בחירה חופשית, ומצד שני, יש את הדעה הזאת שאומרת, לא, לא ייתכן, אלא אם כן, באמת, האדם הזה ראוי שהוא ימות והגיע זמנו למות, רק אז באמת הרשע יכול להרוג אותו. אבל לפי מה שאנחנו אומרים כאן, הפירוש הזה שאנחנו אומרים הוא פירוש לפי אחד מה צדדים במחלוקת, שבה באמת אין נספה בלא משפט, כביכול מי שנמצא שם בבור, אז אם באמת הוא לא ראוי שהוא ימות, אז כאילו הסיבה היא ככה, לא הפוך. מכיוון שיש נספה בלא משפט, אז למה אנחנו נהרוג אותו? בואו לא נהרוג אותו, אנחנו יוצרים בחירים, אנחנו יכולים להרוג גם אדם שלא ראוי שימות. בואו נניח אותו בבור, ולפי אותה דעה, שבאמת אדם, יש נספה בלא משפט, ראובן רצה להניח אותו שם בתוך הבור, כדי שאנחנו הקרבים יפגעו בו, אבל אם הוא צדיק, אז הוא לא ייפגע. בסדר? אנחנו נסכם את השיעור הזה ונאמר שבעזרת השם אנחנו מקווים שעלו משה ימי הרציון שפוט את הריסיו, וכאן הקדוש ברוך הוא מכין כאן את הגאולה, את משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ואת המפגש ביניהם, וכל הסיפור התנכי הזה הוא לא סיפור רק מלפני 4,000 שנה, אלא הוא נותן לנו את השורשים של מה שעתיד לקרוא באחרית הימים, של אם דיברנו על הפרשה הקודמת שיעקב אבינו בא ואומר לעשיו, לא, אנוכי אתנהל לאיתי ואחר כך אני אבוא אל אדוני סעירה, אז פה בפרשה שלנו מסופר על איך אני אבוא לאדוני סעירה, על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שהם יגיעו לאדוני סעירה לשפוט את הריסה והייתה לה שם מלוכה. תודה על ה...